אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
בסדר, ברמה אישית בסדר.
אתה רוצה לברך ברמה... מכאן את גופמן?
כן, בוודאי, אני בהחלט מברך, בלי קשר לתיוג הפוליטי שמנסים לעשות. אני חושב שמדובר באדם מאוד ערכי וראוי. אני לא מכיר אותו ברמה אישית טוב, אני... עוד לפני שנים רבות, כשנדמה לי כשהוא היה מחת, יצא לי לראיין אותו ברוסית, נדמה לי זה היה ברדיו רקע אני חושב, הכרתי אותו במסגרת ביקורים שלו בוועדת חוץ וביטחון, אמרתי לו באחד הביקורים שלו, אמרתי לו שאתה גאווה לעלייה מברית המועצות, הוא הגיע נדמה לי מגיל 9, ואני חושב שזה מינוי שהוא בהחלט הישג ל... לא,
ראוי ועשה.
אתה יודע, אני חושב שרק בן אדם, סליחה לביטוי מטומטם, יכול לאחל לו לא הצלחה בתפקיד הזה. אני מדבר על כנציג של העלייה מברית המועצות, ואני כן מחשיב את רומן גופמן כעולה, בכל זאת הוא עלה. הוא גם שמר על השפה, הוא גם לא שינה שם, הוא לא עברי שם, יש לו שם רומן. ואני חושב שכל אחד שעלה מברית המועצות היום יכול להיות גאה. כמו שאביגדור ליברמן אוהב להגיד שכשהוא עלה ב-79 והתחיל לעבוד כסבל בשדה, בשדה תעופה בן גוריון, והגיע לתפקיד שר הביטחון, שר החוץ, שר אוצר, זה רק מוכיח שמדינת ישראל היא מדינה של כל אפשרותיה, וכל אחד שעולה לפה, אם זה בגיל 9 או בגיל 17 כמוני או בגיל 18 כמו ליברמן, יכול להצליח להגיע, ואני מאחל הצלחה מכל הלב לרומן גופמן, ראש המוסד הבא.
ואני אוסיף, כשהתחלתי לשדר ברדיו פייר ויה ברוסית, אמרו לי אנשים, תקשיב, זה לא כלכלי. אמרתי אז לשרנסקי וליולי אדלשטיין, כלכלי אולי יבוא, אולי לא. אבל העלייה הזאת הייתה צריכה לקבל גם במה, ואני חושב שהבמה הזאת שמשודרת עד היום, היא נכס לעלייה ברוסית, ואני נורא נורא שמח שלמרות שהיא לא כלכלית כל כך, אני כל כך שמח שעשיתי את זה. העלייה הרוסית היא נכס למדינת ישראל. העלייה שהגיעה לכאן והגיעו לפה מאות אלפים, מיליון, 200,000 איש אני חושב.
כן.
תקן אותי. היא הדבר הטוב ביותר שקרה למדינה הזאת בכל התחומים. מרפואה, וכל דבר שבהם הם נצמאו, הם השאירו חותם ועדיין משאירים.
אני חייב לחדד את הנקודה הזאת ולהגיד שבמסגרת 35 שנה, עוד מעט אנחנו נציין 35 שנה לעלייה מברית המועצות, למדינת ישראל הגיעו 43,000 רופאים. להכין היום בממוצע רופא, עולה בין 2 ל-3 מיליון שקלים. עכשיו, תכפיל את זה, אתה מגיע לסכומים אדירים, מיליארדי שקלים שמדינת ישראל פשוט לא השקיעה. דרך אגב, זאת הסיבה שיש לנו משבר ברפואה, כי אותם רופאים שהגיעו בשנות ה-90 כבר יצאו לגמלאות, והמערכת שלנו לא מוכנה, לא לקליטה של הרופאים, ולא מוכנה גם ללמד רופאים חדשים. הגיעו למעלה מ-80,000 מורים, הגיעו למעלה מ-100,000 מהנדסים. כל זה, כשאתה לוקח ומסתכל על ה... השקעה האדירה הזאת שמדינת ישראל קיבלה, ישנם כמה מחקרים שנעשו לפני 7-8 שנים במסגרת המדען הראשי של משרד העלייה והקליטה, פרופסור זאב חנין, הם גילו שעל כל שקל שישראל, מדינת ישראל השקיעה בקליטת העלייה, זה בערך 56 מיליארד שקל סך הכל, מדינת ישראל הרוויחה למעלה מ-250 מיליארד, כלומר על כל שקל בין 4-5 שקלים רווח. כמו שאמרתי, רפואה, חינוך, ואני כבר לא מדבר על תרבות ועל ספורט ועל הישגים, אני מדבר על תעשייה, ביטחונית, כלכלה.
יבגני, אני לא חושב שיש מישהו...
חלק מהאנשים לא יודעים את זה פשוט.
נכון.
יש אנשים שלא יודעים את זה.
יכול להיות, אבל אין מישהו במדינת ישראל שלא מברך על העלייה הזאת. אין כזה.
אני יכול לחלוק עליך. לצערי בכנסת לא כולם חושבים כמוך, ובכנסת כל פעם אני צריך לתזכר ולהזכיר לאנשים שזה לא אנשים
טוב,
ש...
אז זה תפקידך.
נכון,
טוב, זה תפקיד. בוא נגיע למשהו אחר ככה מעניין. גם זה מעניין. קראתי, שמעתי, נחשפתי לסרטונים מזויפים של ליברמן, שנעשו באמצעות בינה מלאכותית. לא אחד ולא שניים.
גם אני... שלי, גם שלי.
שלך גם?
כן, גם עושים את זה להרבה עיתונאים.
אז אתה
עושים.
פחות נחשב, אז פחות ראו אותך.
כן, כאילו קוראים, במן... קוראים להשקיע כסף.
נכון.
כן.
מה הסיפור?
לא, הסיפור פשוט, אנחנו מתמודדים עם גל של נוחלות.
אני תכף אספר לך משהו.
כן, יש, תראה, יש לא מעט אנשים, אגב, אני גם יזמתי מספר דיונים בכנסת בנושא הזה, ואנחנו חברי כנסת שדובר רוסית מתמודדים עם פניות רבות של בעיקר אנשים מבוגרים, שהם נפלו כקורבן לעושק קשישים, ואז מה שקורה באמצעות AI, באמצעות כל מיני תוכנות.
מזייפים.
לוקחים קטע וידאו, אפילו רעיון אצלך, אותי, לפחות זה מה שעשו איתי, לקחו רעיון אצלך.
באמת?
כן, 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 שאני יושב פה, אני מדבר. ואז כאילו עושים שאני קורא עכשיו להשקיע באיזשהו קרן חדשה, וחבר כנסת אמר, תראה, מצד אחד זה מעיד על הפופולריות של חבר כנסת, כן? כנראה שלוקחים.
של הרדיו.
כן, של הרדיו גם שלך.
תיתן לי את הכבוד המגיע
כן,
לי.
נכון, נכון. מצד שני, זה מאוד מפחית, כי אני קיבלתי מלא פניות שאנשים אמרו, רגע, אמרת שמגיע לכסף מהמדינה, רק תיכנסו ללינק ורק תשאירו את הפרטים,
ואז
ורק תיתנו...
אתה חוטף את הנוסקה ו...
כן, ולכן אנחנו הפעלנו משטרה פה, גם ליברמן נדמה לי הגיש תלונה במשטרה, אני חושב שגם הפעלנו, יש במשטרה, יש מחלקת הונאה, יש שם בחורה,
בדרגת רפקת,
בעיקר ההתמודדות עם הדבר הזה, בעיקר בהסברה, באמצעות הרדיו שלך, באמצעות כל כלי אחר, אני אומר, בחיים אל תאמינו למה שאתם שומעים, אם זה לא ערוץ רשמי. יש לכל אחד פייסבוק, יש לכל אחד טלגרם, יש טוויטר. אם אתם רואים שזה לא רשמי, אל תאמינו, ובטח ובטח חבר כנסת לא יכול לקרוא לבן אדם, להיכנס ללינק, להירשם על מנת לקבל משהו שמגיע לו מאיזושהי קרן. זה לא יכול להיות. אז, ואל תאמינו לפייקים האלה, ותיזהרו לא לתת שום פרטים אישיים. זה מאוד חשוב, כי רק בהסברה אתה יכול למנוע את העושק הבא.
אני אספר לך משהו מאתמול. החתן שלי עוסק, הוא סמנכ"ל של החברה הכי גדולה בארץ, שמספקת למשרד הביטחון, ספקית של משרד הביטחון, בנושאים הכי רגישים שיכולים להיות. לחברה קוראים מיליטרן. אתמול בערב, ראיתי, הוא שלח לי את זה בקישור, באמצעות מספר טלפון מסוים, הם הצליחו להחדיר לו נוסקה. הנוסקה הזאת הופצה באמצעות הטלפון שלו, שזה בכירי אנשי מערכת הביטחון. תורידו את מה שזה, וכאילו הוא מוכר. וזה יצר בלגן שלם.
ברור. כן.
הוא התקשר למחלקת הסייבר הלאומי. שלח מייל להתלונן במשטרה. הוא דיבר עם מישהו ממערך הסייבר הלאומי. הוא אומר שהוא נשמע כל כך בשועמם. הוא אומר איך אני יכול לסמוך על אדם ממחלקת הסייבר הלאומי, מערך הסייבר הלאומי, שאפילו לקח את התלונה שלי ברצינות. ואני מבקש ממך, בצורה רשמית, קח את הפרטים, תדאג שממערך הסייבר הלאומי, אני מדבר לך על הדברים הסודיים ביותר של מדינת ישראל. וזה אסון גדול למי שמוריד את התוכנה הזאת, את הנוסקה הזאת. זה אנשים שעוסקים פה בישראל בדברים החשובים ביותר לביטחון המדינה. אני לא יכול להוסיף.
קודם כל אני אקח את הפרטים. דבר שני, אביגדור ליברמן כל הזמן אומר שיש לו טלפון ישן ולא חכם.
נכון.
אז הוא לא מסתכן בזה, הוא לא משתמש בוואטסאפ, ובין היתר זה רק הוכחה לזה שכדאי לפעמים להשתמש בשיטות הישנות על מנת לא ליפול בפח. זה דבר
אחד. בסדר, אבל אתה לא יכול להציע את זה, אנשים שנייה, כולם שנייה. עם טלפון חכם
אסביר,
היום.
אני אסביר. קודם כל, יש אמצעי זהירות. אני אומר לך, למשל, בדוגמה של חברי כנסת, אני כבר לא מדבר על השרים, אני עוד לא הייתי שר. אצלנו בטלפונים יש המחלקת המידע והביטחון מידע של הכנסת כל הזמן מתריע בפני כל מיני מיילים, כל מיני תוכנות. אצלי למשל בטלפון מותקנת תוכנה של מחלקת ביטחון של הכנסת שיכולה לבדוק האם יש מישהו שחדר לתוך הטלפון, מנסה לגנוב מידע מהטלפון. במקרים כאלה אני מיד כחבר כנסת מדווח למחלקת הביטחון של הכנסת.
היו ניסיונות כאלה?
אני לא ראיתי, לא שמתי לב, כי אתה יודע, אני לא רוצה לעשות פרסומת, אני משתמש באייפון, הבנתי שבאייפון יותר קשה לעשות את זה מאשר באנדרואיד. אז לכן אני לא מוותר על אייפון, כן?
זה גמור. בואו לא נעשה פה פרסומת.
אחרי סיפור של הפצרית, כבר עשו הרבה פרסומות לאייפון שנמצא כל כך הרבה זמן מתחת למים.
אז אני משתמש באנדרואיד ואני בודק את עצמי.
אז זה אייפון היה או לא אייפון? אחרי סיפור של הפצרית, אתה כבר לא יודע מה שווה. מתחת למים, לא מתחת למים. אבל תראה, בוא רגע נהיה רצינים. אין ספק שמדובר על ניסיונות של אויבים שלנו. אני לא יודע אם זה איראנים עומדים מאחורי דבר כזה, לא איראנים. אני יודע שככל שאנחנו נתקרב לבחירות, אנחנו נחשף לניסיונות רבים של להשפיע על תודעת הציבור, אם זה באמצעות הפצת פייק ניוס, אם זה באמצעות הפצת פרופילים מזויפים. ואני אומר לך את זה בצער רב, שלא מעט אנשים בתוך מערכת הפוליטית הישראלית, גם נוטים לקבל את הדבר הזה, ולא להילחם בזה. מה הכוונה? זה נוח. יש אנשים שנוח להם שהדבר הזה נזרק לתוך החלל הציבורי, מה שנקרא. יש כאלה שמרוויחים מזה, ויש כאלה למשל שנהנים מהפצת פייק כלפי מועמד כזה או אחר. אני אומר דברים קשים פה, אבל זאת המציאות הפוליטית, ואני מאוד מקווה שבמערכת בחירות המתקרבת, שהיא תהיה בשנה הקרובה, אנחנו נוכל אכן להילחם בפייק ניוס, ושהציבור יקבל מידע מדויק שיעזור לו לקבל את ההחלטה, ולא להיות מושפע תחת כל מיני כותרות, או כל מיני מידעים שהם לא אמת.
אתה יודע למה אתם לא מצליחים?
בין אנחנו השאר... ישראל ביתנו?
לא,
אנחנו כפוליטיקאים,
אתם כפוליטיקאים. היום מי שתופסים אותו שולח לאנשים תוכנה כזאת או אחרת, נוזקה כזו או אחרת, מסתכן בכלום ושום דבר. הצעת חוק חוצת מפלגות שאדם שעושה דבר כזה, אגב יש לנו גם את הטלפון שממנו נשלחו ההודעות לבחירים במערך הביטחון. יש לנו את הטלפון. המשטרה לקחה תלונה, אבל בוא נראה מה יתעשה עם זה, אני מקווה שכן.
אני מניח שהם לא ימצאו את הבן אדם, אבל לא משנה.
למה לא? יש טלפון שלו.
אתה יכול לקנות היום סים.
הוא מזדהה.
אתה יכול לקנות.
אתה צודק.
יש לך טלפונים, אתה חושב שישראלי מתקשר, אתה בסוף הוא יושב בחול. זה לא...
תגני, אני לא עושה את העבודה, אתה צודק, אני מסכים כל מילה.
אתה היית איש משטרה, לא אני, אתה יודע שזה לא תמיד.
אני אומר שאתה צודק. אבל אני אומר, תשיטו כנסות ברמה כזאת, שמעתי שמדברים על 10,000 שקל מי שמסמס. אז מי שמעביר נוזקה כזאת, בצוהר.
צריך לשקול את זה, אני לא פוסל את זה. צריך לשקול את זה,
אבל... תגישו הצעת חוק. היא תהיה חוצת מפלגות. תגיד, איך איבט ליברמן לקח את הנושא הזה? כי ראיתי שהוא די מודאג מהסיפור שמשתמשים בדמותו באמצעות AI להפיץ כל מיני סרטונים מזויפים.
קודם כל, אל תלך ל-AI. אני מזכיר לך שלא מזמן בית המשפט קבע שיוסי קמיסה שיקר במצח נחושה, ולכן חייב אותו לשלם פיצויים בסכום גבוה. זה פייקים שדרך אגב הפיצו הרבה בתקשורת המיינסטרים. אני לא אשכח מספר דמויות בתקשורת הישראלית בלי לנקוב בשמם שקידמו את הפייק הזה, שעל כך שהוא הזמין רצח ובאולפנים והמהדורות נפתחו עם הדבר הזה. זה מאוד פגע לנו דרך אגב בקמפיין בחירות, וכמעט 3 שנים אחרי זה בית המשפט קובע חד משמעית שיוסי קמיסה שיקר, וליברמן גם יפוצה בנדמה לי 250 אלף שקלים. אז אתה לא צריך ללכת לפייק ברשתות, יש לך פייקים שמגיעים לערוצים המרכזיים.
כן, אבל זה יותר אותנטיות, אם אתה רואה את הפנים של איווט, שהוא מופיע ואומר, תעשו כך, תעשו אחר.
לא מסכים איתך, כשיש לך ניצב במשטרה, שאומר באולפן, בפריים טיים, שליברמן הזמין לו רצח, תאמין לי, זה נראה יותר אותנטי לאנשים, ואחר כך שבית המשפט קובע, שהוא משקר, הוא משקר, אתה לא רואה שמדורת חדשות, אותה מדורה נפתחת בדבר הזה.
למה באמת מתחילים עם קול גדול, תרועה גדולה לגבי נושא מסוים, וכשמגלים שזה שקר, זה לא היה, לא נברא, העיתונאים מצניעים את זה באיזשהו מקום, גם בתקשורת הכתובה, וגם בתקשורת האלקטרונית.
יש שני הסברים לזה. הסבר אחד שמחפשים רייטינג,
זה עושה רייטינג, אתה
צודק. התנצלות זה כבר לא עושה רייטינג.
להפך,
כן. ודבר שני, יש כנראה לא עיתונאים, יש כנראה שופרות. ואם אתה שופר, ואתה לא עיתונאי, אז אתה כנראה יודע שאם אתה תתקוף את ליברמן, אתה תשרת את מישהו שכנראה יותר לא יעלה כלפיך. אז זה הסיפור של קמיסה והסיפור של ההתקפות נגד ישראל ביתנו. דרך אגב, אנחנו ראינו את זה במערכת בחירות בצורה גסה, בצורה שמדברים, אני אתן לך דוגמה למשל. תראה, היום יש לא מעט שרים וחברי כנסת שנמצאים תחת חקירה. החל מראש הממשלה שהוא נאשם בפלילים, תכף בטח נדבר על חנינה, אם יש לך שאלות על זה אני אשמח להשיב, עד לרמה של חברי כנסת שהם גם נאשמים וגם חשודים. יש לך בעיקר במפלגת השלטון, מפלגת הליכוד, יש לך מספר שרים שהם חקירות, בחקירות, ועדיין מנסים כל הזמן להדביק לנו את העניין של השחיתות. שהייתה פרשה אז לפני הרבה הרבה שנים.
להערכתי, אני לא זוכר, סליחה שאני חלוק עליך, להפך אולי תאהב את זה, אבל אני לא זוכר שניסו להדביק לכם, למעט הסיפור הזה עם ליברמן, שמישהו ניסה להדביק לכם איזה ניסיון שחיתות.
מה קרה לך? כל הזמן עושים את זה.
שחיתות?
כל הזמן. כל הזמן תיכנס לרשתות, אתה תראה כל הזמן. אני גם נחשף לרשתות ברוסית.
לא, לא, אתה מדבר על טיק טוק, שוויק טוק.
לא, אני אומר לך שעושים קמפיין, קמפיין, תקשיב, עושים קמפיין.
ברשתות הישראליות, אני לא מדבר, שנייה, אני לא מדבר על רשתות חברתיות, זה שם אני יודע.
לא, עושים קמפיין, עושים קמפיין.
איפה, ב-12-13?
למשל, כשיש לך אנשים שאומרים שישראל ביתנו מפלגה מושחתת, ואז אתה אומר, רגע, סליחה, מה זה השמות האלה? דרך אגב, אני אתן לך עוד דוגמה, השבוע ניהלתי...
בערוצים הרשמיים?
תקשיב, אני... לא, לא אמרתי שהעיתונאים רשמיים, אמרתי שבעלי דעה, אנשים שהם במערכת הפוליטית, אומרים ככה.
אבל...
תקשיב, אני אתן לך דוגמה קטנה, דוגמה קטנה. למה חשוב לדייק? אני השבוע ניהלתי ישיבת הכנסת כסגן היור. עולה לדוכן חברת הכנסת נעמה לזימי, ואומרת, ואני...
מפלגת העבודה.
מפלגת העבודה. ואז היא תוקפת את השרה מאי גולן, ויש, בסדר, גם לי יש ביקורת לשרה מאי גולן, והרבה ביקורת. ואז היא עולה לדוכן הכנסת ואומרת, אני רוצה לפנות לשרה שנאשמת בשחיתות. אז אמרתי, אני אתקן אותך.
לשרה?
היא אומרת, נאשמת. אמרתי, אני אתקן אותך, כי בדרך כלל סגן יור הכנסת לא צנזור. אני לא צריך להגביל את דברי הח"כים.
עד נקודה מסוימת.
ואז אני אומר, אני אבקש לתקן. היא חשודה, כי מתקיים בירור בנושא,
אבל אין כתב אשמה.
אבל היא לא נאשמת.
נכון.
יש הבדל ענק,
נכון.
כאשר אתה זורק משהו, ואז הדבר הזה מצטטים אותך.
מתחיל להיות מצוטט ברשתות.
ואמרתי, עם כל הביקורת שיש לי, ויש לי ביקורת קשה כלפי הממשלה, ובפרט השרה מאי גולן, יש לי ביקורת קשה על היחס שלה לכל מיני ארגונים ניצולי שואה, ועל היחס ש... אגב, הם הפילו חוק שלי השבוע שאני ניסיתי לקדם, על מנת לתת לאלמן לניצול שואה, עוד שנתיים, שלוש, לקבל את הקצבה השנתית.
והיא קיבלה את התיקון?
ברור שהיא קיבלה תיקון, כי זה הערה של מנהל
לא, הישיבה. לא, אבל אם היא אמרה סליחה
כן,
או...
כן, כן, היא אמרה, אתה צודק, והיא אמרה חשודה במעשים.
כן.
לכן אני אומר ככה, כל אחד שיתחיל מעצמו, כל אחד שיבדוק את עצמו, ואני חושב שהיום אנחנו בישראל ביתנו כבר שנים, למעלה מ-10 שנים מאז אותה פרשייה, שאגב לא קשורה בכלל לישראל ביתנו, כפי שעושים את זה,
תגיד,
אני חושב
בגני.
שאנחנו היום פועלים ללא רבב, ויש לנו מאות שקופים, וגם כואב להלב כשאנשים, בעיקר גם ברוסית, תוקפים אותנו ומתחילים להדביק לנו כל מיני פייקים.
טוב, בן דמה לא איזה תופס, אבל אני אשאל משהו אחר. תסביר לי. אני צופה בטלוויזיה, ואני אומר לחברי כנסת ולשרים, הביקורת הציבורית עליכם, כבית המחוקקים בירושלים, בית המחוקקים של ישראל, אתם הרווחתם בצדק, ואני מתכוון לכל סיעות הבית, אבל לחברי כנסת מסוימים, בבוטות ובשיח לא ראוי. טוב, אני גם נזהר גם מה שאני אומר. עכשיו, אתה רואה את זה ברחובות, אתה רואה את זה על הכבישים. אתה נוהג או שיש לך נהג?
לא, אני נהג אף פעם.
אז אתה נוהג, תגיד, אתה לא חוזר הביתה עייף נפשית מהנהיגה?
בוודאי. אני עשיתי, בשש שנים שאני בכנסת, עשיתי 280 אלף קילומטר. אתה קולט? 280 אלף בשש שנים.
לא עשו לך את זה במשולשת? לא צעקו עליך?
בטח שעושים.
לא קיללו אותך?
בטח, זה... אין נסיעה אחת שאני לא נתקל בעבריינים על הכביש, שאני לא נתקל באנשים שמזלזלים בנהגים אחרים על הכביש, ואין נסיעה אחת שאני לא רואה עבירות מובהקות של
השאלה
התנועה.
השאלה שלי, למה הפכנו למדינה מסוכסכת בינה לבין עצמה? תעזוב את רגע, ביבי וזה, אני לא רוצה לשמוע על הפוליטיקה. אני שואל למה האנשים הפשוטים
דוד,
הפכו לרעים אחד כלפי
יש
השני.
יש הסבר פשוט במילה
עזוב
אחת.
עזוב אותי עם הפוליטיקאים.
מילה אחת, לא, לא פוליטיקה, יש הסבר פשוט לשאלה שלך, תשובה לשאלה שלך. חינוך.
לחיות כאן?
חינוך.
חינוך?
חינוך, זאת התשובה לשאלה שלך. אם אתה, אני אומר לך, אם אתה לא מגדל את הילדים שלך, ולא מסביר לילדים שלך שככה לא נוהגים, הם ינהגו ככה, ואתה נוהג מול הילדים שלך, ואתה מקל, אתה פותח חלון, אתה שומע כללות של בן אדם, אתה רואה מאחורה יושבים ילדים בגיל 10, 12, 13, מה, איך אתה מצפה שהבן אדם הזה ינהג, גם אם הוא יחטוף 1,000 קנסות, הוא ימשיך לקלל אותך לכביש.
אני מסכים איתך עם כל מילה, אתה יודע.
רק חינוך, שום אכיפה, שום קנס, רק חינוך, ואם אתה לא תחנך את הילדים שלך, והשכנים שלך לא יחנכו את הילדים שלהם, והילדים שלך לא יחנכו את הנכדים שלך, שום דבר לא ישתנה במדינה הזאת. שום כנסות, רק חינוך, ולצערי אנחנו לא מצליחים להבין מעצמנו
לתקשורת יש יד בזה.
זה העתיד שלנו פה.
אני שואל אותך, האם לתקשורת, כל התקשורת במדינת ישראל, יש יד ורגל בזה, גם כשהם בתוכניות הטלוויזיה והרדיו מתנהגים בבוטות וצורכים אחד על השני, וככל שתצרח יותר, הרייטינג יהיה יותר גבוה.
כן. אני חייב להגיד לך, זה משהו שאני גם בוגר יחידה לתקשורת, ואני גם עיתונאי, ויש לי תור שני בתקשורת פוליטית.
היית בערוץ,
כל הערוצים,
ברקע
ברקע ובפר והרדיו שלך, ובערוץ 9 וב-RTV, אני עברתי הרבה תקשורת, תראה. פעם כשהייתי בסטודנט, אמרו לי, למה הציבור בגדול לא מזדהה, באחד הקורסים, אני לא זוכר איזה קורס זה, למה הוא לא מזדהה עם מאבק, למשל, של חולי סרטן, להכניס איזושהי תרופה לסל
הבריאות.
לסל הבריאות. למה? כי כמה יש לנו חולי סרטן במדינה בשנה? 40 אלף, 50 אלף.
יותר.
בערך בין 40 ל-50 אלף.
יש יותר.
כן, אבל לא, אני מדבר כל שנה, 30 ומשהו, אז זה מתפסף. זה ביחס לאוכלוסייה, זה מגיע אולי ל-3% מהאוכלוסייה. ואז אתה אומר, רגע, אבל 97% מהאנשים, הם לא חולי סרטן. אז הם לא נחשפים לדבר הזה. עכשיו, מה אני בא להגיד פה בסיפור הזה? ש-90% מהאנשים נוהגים טוב על הכביש. אתה רואה, אני אגע בסדר, אתה רואה אנשים, אתה רואה אנשים מכבדים, אתה רואה, כי לפעמים, אתה יודע, לפעמים מספיק לך להוריד את החלון, ולהגיד, סליחה, טעיתי, תן לי בבקשה להיכנס. אנשים, אם אתה תבקש יפה, אנשים
נכון,
יתנו לך.
נכון.
מתי אנשים מתעצבנים? כשיש לך אחד שהוא שם פס על כולם, אבל הוא אחד מתוך 100, נכון? הוא יכול להיות אחד מתוך 200. 100 עומדים בתור ואחד שם פס. אז זה אומר שלא כולם לא בסדר, רק
צודק.
אחד או שניים.
אתה צודק.
אבל אותו אחד, אתה רואה אותו. כי אותו אחד הוא מתבלט בעבריינות שלו על הכביש. אז אי אפשר לבוא ולעשות הכללה ולהגיד, כולנו לא בסדר על הכביש. לא, אני חושב שרובנו בסדר על הכביש, אבל התפקיד שלנו זה, א', להמשיך לחנך את עצמנו להיות בסדר, ולא להיות דומה לו, לא להגיד, עכשיו אני אנהג כמוהו, כי אז אתה בעצם הופך לעבריין.
אבל תדע מה מדהים.
ודבר שני, לדאוג שאותו עבריין,
ישלם מחיר.
ישלם מחיר לאמן כולנו. זה הסיפור, הבנת? את בכוונה עשית את השוואה
לא, אבל אני
עם הסל.
אבל אני אענה לך. עם כל הכבוד למה שאמרת, ויש כבוד, אני מסכים איתך, בעיקרון, אבל מספר התיקים שנפתחו במשטרת ישראל בשנה האחרונה, לפי דברי המשטרה, היא פי 5 על בריונות בכביש.
מצוין, אבל כמה נפתחו לפני? כמה נפתחו לפני?
זה לא חשוב. אם 100 נפתחו, היום זה 500.
בסדר.
אתה מבין שזה הליך שמתגבר את עצמו.
או שיותר מתייחסים לזה. זה לא, זה, אתה יודע, זה שחושפים שחיתות, זה לא אומר שמדינה נהייתה יותר מושחתת. אני חייב לספר לך עוד סיפור קצר. אני יושב בוועדת הכלכלה. הוועדה הזאת היא זאת שמפקחת על משרד התחבורה. ולפני מספר שנים, אני חושב שזה היה עוד לפני קורונה, הקצין תנועה ראשי שבדרגת תת ניצב נדמה לי, אני חושב, הוא הגיע לדיון ואמר שסך הכל למדינת ישראל, נכון לשנת, לדעתי זה היה 21 או 22, אפילו כבר אחרי תקופת קורונה, יש קצת למעלה מ-300 ניידות של משטרת התנועה. עכשיו, אתה אומר, רגע, 300 ניידות, אם כולם על הכביש, אומר לי, לא, ממש לא. חצי מהניידות הם בשירות של התחנות משטרה בעיר. זה אומר שאם אתה מפקד תחנה באיזשהו כפר ערבי, ששם אתה חייב לקחת את הניידת, משטרת התנועה, ולשלוח את הניידת הזאת, כשיש לך אירוע שלא קשור לתנועה, אז אתה מקצץ בחצי עוד ניידות תנועה. ואז התחילו להסביר שיש אמצעים של מצלמות, אתה רואה כל מיני כתבות כאלה שהשוטרים מצלמים עם מצלמות סטילס, נהגים שמחזיקים טלפון. אין לנו אכיפה, אין לנו גם יכולת כלכלית למשטרה.
חסרים שוטרים, בוא נתקדם.
לא, זה גם לא חסרים שוטרים, זה חסר תקציב.
יבגני, בוא נתקדם.
ומספר ההרוגים, דוד, משפט אחרון, מספר ההרוגים רק עולה, וזה תעודת עניות לממשלה וגם לשרת התחבורה.
טוב, הצבא מגדיר את משבר כוח האדם הגדול ביותר מאז שנות ה-80. 1,600 קצינים חסרים עכשיו. עכשיו, אתה היית בממשלה, אתם. המפלגה שלך הייתה בממשלות ישראל. זה דבר שנבנה לאורך הזמן, החסר הזה, אבל הוא גדל בעקבות המלחמה.
כן.
אז אני רוצה לשאול אותך, האם בכך שתשית עליהם כנסות ומאסרים, אתה תגדיל את כוח האדם? כי יש כאלה שאומרים לך, כך אני חושב. אני, תלמיד חכם, לא רוצה להתגייס לצבא.
זה לא שאלה.
אלא?
זה גם לא עניין של בחירה. אתה חי במדינת ישראל, אתה אזרח במדינה, אתה מקבל את כל הזכויות, אתה חייב לשלם חובות.
כולל ערבים.
כולל ערבים, כולל מוסלמים, כולל צ'רקסים, כולל דרוזים, כולל כולם. ואני גם, אני מאלה שגם חושבים שצריך להעלות את גיל הגיוס גם לעולים שמגיעים אחרי גיל 27. תראה, אנחנו הגענו למצב שאחרי 7 באוקטובר, יש לנו מחסור של 12,000 חיילים עכשיו. לא בעוד שנתיים, לא ב-28 עכשיו. אני שומע חבריי בקואליציה שמנסים ללכת בטוב. זה לא עובד. כבר ניסו מספר פעמים ללכת בטוב, זה לא עובד. לא ב-2018 כשליברמן הקים ועדה, לא ב-2021 ולא ב-23 וגם לא ב-25. ולכן, יש מספר דרכים שאנחנו מציעים בישראל ביתנו. קודם כל זה חוק גיוס לכולם. אם אתה לא מחוקק חוק גיוס לכולם, לא תגיע איתם בטוב. דבר שני, יש דבר כזה רישום פלילי. אתה לא התייצבת בבקום, נפתח לך רישום פלילי. ודבר אחרון שאנחנו מציעים, אתה לא רוצה לשרת בצבא? אל תצביע בבחירות. אם אני אקח ממך את הזכות להשפיע על החיים שלי במדינת ישראל כחיים משותפים, אם אתה לא עומד בחובות שלך, אין לך שום זכות מוסרי להשפיע על העתיד של המדינה. אתה לא רוצה לשרת, אין בעיה, אתה לא תוכל להצביע. אתה לא רוצה לשרת, אין בעיה, לא תוכל לקבל רישיון נהיגה. אתה רוצה להישאר כל הזמן להתחמק, להיות משתמט, אין בעיה. אם היום אני בן אדם חילוני שמשתמט מהצבא, יגיע, המשטרה תגיע אליי. לא בחודש הראשון, לא בחודשיים הבאים, אבל היא תגיע כשאני ארצה לצאת לחול ויגיד לך, אדוני, אתה לא יכול לצאת עכשיו לקפריסין לסוף שבוע, אתה תיעצר. ולכן הסיפור הזה של ניסיון להגיע להידברות מסיבות כאלה וכל הזמן מדברים על כשרות, זה נגמר, נגמר הסיפור. אתה רוצה להביא אותם לגיוס, בוודאי שצריך להתחיל מהחינוך, כמו שאמרתי,
סנקציות.
מכיתה א', אבל סנקציות זה דבר פשוט בלתי נמנע. אתה חייב לעשות את זה, אתה חייב להפסיק עם כל המימון הזה. אתה יודע שכל הסיפור הזה עולה לנו מיליארדי שקלים. כן. עכשיו, הבן אדם מרגיש בנוח, הוא אומר, אני לא אלך לצבא, אני ארשם עכשיו ללימודים, אני לא אסיים אפילו את הישיבה, אני אתחמק מהצבא, אבל אני רוצה לקבל סיפסות מעונות, אני רוצה לקבל הטבל בארנונה, אני רוצה לקבל את כל הטבות, אז מה שלא עשיתי צבא? הרבה אנשים בתל אביב להגדרתו לא עושים צבא. לא אדוני, זה לא הרבה אנשים בתל אביב. מי שלא עושה צבא בתל אביב, הוא קודם כל מתייצב. אם הוא לא מתייצב, הוא נחקר, הוא נעצר. אתה אפילו לא מתייצב, רק בגלל שאתה שם פתק נכון בקלפי, ובגלל שאתה לומד בישיבה שפותרת אותך ברמת הקולקטיב. דוד, הגיע הזמן שאנחנו נסיים את הסאגה הזאת, ואני אגיד לך עוד משפט לגבי הנתונים שאתה הצגת, שיש לנו מחסור בקבע, מחסור בחיילים. זה שיש לנו מחסור בקצינים בקבע, זה לא רק שחסרים לנו קציני קבע, זה אומר שאותם קצינים ששופצו לתפקידים, זה לאו דווקא אנשים שהיו בטופ של הטופ. כי ברגע שאתה לוקח תפקיד מסוים, ואני חלילה לא רוצה פה לעשות החלטות, אני רק אומר מה בצבא אומרים. שאם יש לך מחסור בתקנים של רבי סרנים או סגני אלופים, זה אומר שאלה שהתמודדו על התפקיד, זה ממה שהיה, ואין לך עודף קצינים שלא התקדמו, לא התקבלו לתפקיד, ואז
הם ראינו את התחקיר של 12.
הבנת את הסיפור.
ברור.
זה אומר שאותו רב סרן, אותו סגן אלוף, זה פשוט ברירה שנייה, אפילו שלישית לתפקיד. אז בוודאי שבעוד כמה שנים אנחנו נראה את הדבר הזה, בוודאי שזה פגיעה בצבא. משום שאנשים רואים היום ש... הם לא רוצים לשאת בנטל. הבן אדם אומר, רגע, למה אני פעם חמישית נכנס לעזה בתור מפי, והאלה לא ייכנסו לעזה, וגם לא ישרתו.
אני מסכים איתך, אבל אתה ממהר, וזמננו תם. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.